שלום. יש לנו מצגת חסות. שמי אורי לוי, אני אציג את עצמי עוד דקה. יש לנו לחוץ על הכפתור האדום. רגע. יש? בסדר, תודה. ואנחנו נדבר היום על איך לבנות מוצרים קלים. אני חייב להגיד שזו הגדרה שלי. זה ניסיון שלי, אני מדבר אך ורק מהניסיון של מה שאנחנו בנינו או בונים. תמיד אפשר להתווכח, ואני אשמח לשמוע דעות אחרות. אז אנחנו נגדיר מה זה מוצר קל, נדבר איך לעשות את זה, ונדבר טיפה על כל מיני design considerations, כלומר, מה אנחנו צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו רוצים לעשות מוצר. סתם בשביל שאלה כללית, כמה פה אנשים הם אנשי מוצר? בבקשה תרימו יד. אוקיי, וכמה אנשים הם אנשי פיתוח? אוקיי, אז זה טוב שאנשי פיתוח רוצים להביא מוצר, זה מצוין. טוב, אז קצת ככה הצגה, שמי אורי לוי, אני מנכ"ל פיקסקוט, חברה שפיתחה או מפתחת מנוע אחזור ויזואלי. זה בעצם מנוע שאליו אפשר לשים או להגיש תמונה, ובאמצעים ויזואליים אפשר בעצם למצוא התאמה לתמונות אחרות. אנחנו נרכשנו לפני שנה וחצי על ידי חברה שנקראת Getty Images, שהיא אחד הבנקים הגדולים בעולם מבחינת תמונות ותמונות בעלות זכויות יוצרים. יש לי גם שני, מה שנקרא, מיזמים בזמני הלא פנוי. הראשון זה איזושהי קבוצת פיתוח שנקראת Software Craftsmanship, שבה אנחנו מנסים להיפגש, אם יש לי זמן, פעם ב- ולעשות איזושהי הרצאה או איזשהו תרגיל בשביל לפתח את המיומנות של מפתחים. ובנוסף, יש לי פודקאסט שאני מקליט בעברית, שהוא פודקאסט על ניהול והובלה, שנקרא Management Tips. אז למה צריך בכלל מוצר קל? אז אני מניח שאתם מכירים את התחושה שאנחנו מתחילים עכשיו לפתח משהו חדש, מפתחים מוצר חדש, תמיד מתחילים פחות או יותר בצורה כזו או אחרת. המוצר מתחיל יפה, קל, נעים, ולאט לאט הוא הופך להיות איזושהי מפלצת או איזשהו פיל. והרעיון פה...
אז... היה תקדום דקה, אני אגיד שאת ה-Welcome Note הכל נעשה בשעה 10, בגדול, שאתה יכול להמשיך.
תודה. אז זה רן תבורי, שלום כיום. זה בא בחיבור. אוקיי, נמשיך עם זה. טוב, אז בכל מקרה, אתם מכירים את זה שבעצם המוצר הופך להיות איזושהי מפלצת. אז מה שאני רוצה לדבר בעצם זה למה אנחנו צריכים מוצרים קלים. ובואו נתחיל קודם כל בהגדרה מה זה לא מוצר קל, אוקיי? מה זה בכלל לא מוצר שלא מוגדר כמוצר קל. אז בואו תעזרו לי, למה זה לא מוצר קל? אוקיי, מי שמצליח לראות. יפה. אנחנו פה באקסטאזה, אתה לא שם לב. מה פה? חכים לזה. טוב, רגע. זה עבד כל הזה. נדלקתי את זה בחברה. אוקיי, כמו בכל הדגמה, צריך שיהיה לנו איזה בג להראות. אז בואו תעזרו לי למה זה לא מוצר קל. מה? יותר מדי אופציה. טוב, זה ברור שזה מוצר שהוא פתח על ידי מפתח, כן? הוא צריך לבדוק את עצמו. אגב, אם כבר מדברים על טסטים, יש פה running options, 800 אופציות, יש פה URLים שצריך להכניס, יש פה איזה reject list, יש פה כל מיני accept reject, אם זה HTML, GIF וכולי. וכן, כל דבר אפשרי נמצא באותו מסך, ואני מצליח, זאת אומרת, אנחנו כנראה מצליחים להבין שאם אנחנו מדברים על user experience או על צורה שבה אנחנו רוצים לנווט או לטפל במוצר, זה כנראה לא הצורה לעשות.
זה מיושר.
זה מוצר אמיתי, שאני ככה בגדול אסביר, זה איזשהו מוצר מאחד החברות שעבדתי בעבר, שמנסה גם הוא לבנות את הכל באותו מסך, פחות או יותר. יש פה איזשהו main area, יש פה עוד כל מיני text box, איזשהו grid מסוים, בעצם איזושהי תמונה שעליה עושים עבודה. בגדול עושים פה כל מיני keywords ובעצם meta data וכל מיני דברים כאלה. זה לא קשור אגב לחברה שלי היום, זה מעניין, אבל זה בעצם מוצר שפותח על ידי אנשי פרודקט ומפתחים, כלומר כן היה פה מישהו שנתן את הדעת על ה-user experience ועל הצורה שבה צריכים לעבוד, וכנראה כפי שאתם רואים לא היה פה כנראה את הפוקוס הנכון. גם זה מאוד מסובך ומאוד מסורבל. זה האתר אמיתי של יונייטד. בואו תעזרו לי איך אני עושה צ'קין באתר. מה?
אני קשר לסוכן נסיעות.
אוקיי, זה אני אוהב, אוקיי. מה אתם אומרים? נניח שאין לך. נניח שאין לך. אוקיי. אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל כתוב פה more check-in options. אני לא יודע איפה check-in הרגיל, אבל יש more. כלומר, אפשר לעשות עוד דברים. בעצם אם תשימו לב טוב, אם נפקס את עצמנו קצת יותר חזק, אז זה הצ'קין המדובר, הפרינט בורדינג פאס. הפרינט בורדינג פאס, אם אתה מזין את הקונפורמיישן שלך, שקיבלת בטיקט, אז הוא מבצע את הצ'קין, בסדר? אבל לא כתוב שום דבר הצ'קין, אנחנו לא יודעים שום דבר הזה, אז איך נוכל לעשות צ'קין? אין לכם דוגמה לדיזיין קונסידריישן די גרוע, בואו תגידו לי למה. זה איזשהו אוטובוס של שני שוטרים, אוקיי, שמדבר על כך. מי בעצם, מי גורם לשכונה שלנו לראות יפה וירוקה ונחמדה? טוב, זה קצת קשה לראות, אני מקד אתכם, בואו תגידו לי מה אתם חושבים. יפה. אני לא יודע מי חשב על זה, אבל למה דווקא למקם את השוטר על האגזוז הזה? זאת אומרת, זה כנראה לא רעיון טוב. אתם שמים לב לזה? אוקיי, אני אוריד שנייה את מה שזה, אבל זה דיזיין גרוע. אוקיי, זה דיזיין שכשמסתכלים עליו קצת פוגע באמינות בכלל של מה שכתוב. אוקיי, הנה עוד דוגמה לדיזיין גרוע. קריים, מה שישנו בבית, איזה כפתור מדליק איזה... מה? זאת אומרת, איך אני יכול לדעת? אני צריך לקרוא ולהסתכל, אני צריך להתאמץ, נכון? ותאמינו לי, אצלי בבית, זאת אומרת, זה נשמע הגיוני, שנניח זה ידליק את זה או את זה, לא יודע, אוקיי? אבל כאילו, צריך להסתכל. אני בבית אצלי כל הזמן מבלבל. זה דיזיין יותר טוב, תסתכלו על זה, אוקיי? זה דיזיין שכנראה אתם לא צריכים בכלל לקרוא שום דבר. אתם רק צריכים להעיף מבט, ואתם מבינים מההגדרה של אותו מוצר, איך להשתמש בו, אוקיי? אז זה דוגמאות של מוצרים שהם לא קלים, אוקיי? זאת אומרת, חוץ מזה, ברמה מסוימת. אז מוצר קל לאו דווקא קשור למשקל, אלא ליכולת שלו, לפונקציונליות שלו, ולמה אנחנו רוצים לעשות. מי מכיר את המושג לין? אוקיי. ומי לא מכיר? בסדר. אז רק ככה בקצרה נגיד, לין הוא בסך הכל שיטה. עם איזושהי שיטה לפיתוח יותר טוב, לבעצם מימוש מוצרים יותר טובים וכך הלאה. יש כל מיני דברים לגבי לין שכנראה שמעתם לאחרונה, כמו לין מנג'מנט, ניהול רזה, לין דיבלופמנט, איך מפתחים בצורה רזה, לין פרודקט ולין סטארט-אפ. הנקודה שלין מנסה להציג זה סוג של, טוב תראו, אנחנו לא צריכים לעצר את ה... מוצר המורכב והקשה והגדול על ההתחלה, לדחוף אותו ללקוחות שלנו ואז לקוות שיהיה טוב. כנראה שדי גרוע, כי אנחנו לא לגמרי מבינים את הצרכים. ובגדול זה נכון, זאת אומרת, אפשר להגיד שהרבה פעמים אנשים בטעות חושבים על לין, בעצם כאיזשהו חוק שנקרא 80-20. אוקיי? שמה הוא אומר בעצם? הוא אומר ש 80% מהפיצ'רים, או סליחה, 80% מהאנשים משתמשים ב-20% מהפיצ'רים. או נגיד את זה קצת יותר קשה, 80% או 20% מהפיצ'רים הרלוונטיים, ו-80% הם לא רלוונטיים. זה מרמז ברמה מסוימת, שאם אנחנו יודעים לזהות את ה-80% הלא רלוונטיים ולזרוק אותם לפח, אז המוצר שלנו יהיה רזה ויהיה טוב. זה פחות או יותר הדעה. מי מסכים איתה אגב? טוב, נו, זה בוקר, זה קפה, פרודקט. אז מי מסכים עם זה? אוקיי, אז אם חוץ מיותם, אז כולם, מה שנקרא, לא מסכימים? אני חושב שזו הגדרה, אגב, לא נכונה של ה-80-20, כי אתם תראו שלדעתי אין דבר כזה 20% פיצ'רים, אוקיי? זאת אומרת, אי אפשר להגדיר אותם, ותכף נראה אותם.
שאלה מה 100%?
אוקיי, אתה אף פעם כנראה לא יודע מה כל מגוון הפיצ'רים שאתה יכול לתת, אבל נניח שהיית יכול לזהות את ה-20% שהם מאוד מאוד רלוונטיים, אני טוען שאין דבר כזה. אוקיי, כאן נגמרה ההרצאה. ליאור, אתה הבאת לי תנ"ך, רק שתדע לך, פה עם הבדיקה שלך, אבל בואו נמשיך. אז אנחנו בגוגל פלוס מינוס, כן? אז בואו תסתכלו על זה, האם זה lean example? אוקיי, גוגל יודעים לעשות search? אוקיי? זה נראה לכם lean example?
Lightweight.
הוא lightweight, כן, כ-UI. אוקיי. דווקא זה איזשהו טריק של למשוך אנשים ללחוץ על זה. טוב, זו דוגמה טובה ללין, היא רזה יחסית, היא מעבירה את המסר שאנחנו רוצים לשמוע, אנחנו רוצים לחפש, כן? זאת אומרת, בסך הכל, כל מה שאנחנו רוצים זה איזושהי שורת חיפוש. כמוצר זה מוצר טוב, אז פה אפשר היה לעצור, גוגל הייתה יכולה לעצור פה ובזה לגמור את העניין. השאלה איך הייתה הופכת להיות ל-whatever מיליארדים של חברה, אוקיי? זו שאלה טובה. טוב, זה הולך ומדרדר. נעשה עוד פעם משהו קטן. אוקיי, אז תזכור את זה, אנחנו נדבר על זה בסוף. יש פה עוד איזושהי נקודה של איך אתה בעצם גורם לבן אדם, איך אתה מושך אותו לאט פנימה, אם צריך. אוקיי? אבל ברמת המוצר, כמוצר של search, הוא מאוד ליני, הוא מאוד רזה מבחינת החוויה. כל מה שאתה יודע לעשות, זה לעשות, כל מה שאתה רוצה לעשות זה search. אוקיי? ו... לא, זה לא קשור ללפטופ, לדעתי זה החיבור. הלפטופ של ליאור גם לא עובד. טוב, זה הווירוס שהכנסת. טוב, חבר'ה, פשוט נתקבץ ונסתכל בלפטופ תכף, אז... זה בטוח ליני. לא, זה לא קשור לזה, זה קשור איכשהו לחיבור. שנייה, יכול לגעת עכשיו? אוקיי, אל תיגע. יש לו 5 דקות עד אוקיי, עד השקף הבא או לא.
תחילו,
אל
תזוז, אל תיגע.
יש פה בעיה בחיבור. אתה יכול זה? לדפוק? אוקיי. אוקיי. בוא ננשום. אני מקווה שזה יעביר בצורה טלפתית. טוב, הדוגמה הזאת היא לינית, אוקיי? זאת אומרת, זה טוב. היא מעבירה את המסר של search, היא מאוד פשוטה, היא מאוד נקודתית, והיא תופסת מה שצריך לעשות. אבל יש לי סוד כמוס, אוקיי? אף אחד לא היה... אם זה היה המוצר היחידי, כנראה שהם לא היו כמה מיליארדים של דולרים בתור חברה, בסדר? אף מוצר שאתם מוצאים בחוצה, אם יש לו פיצ'ר אחד או שניים, כמו הפיצ'ר הזה, הוא לא ימכור, אוקיי? מוצרים מוכרים בגלל שיש להם הרבה פיצ'רים. ככל שיהיו יותר פיצ'רים, כך יקנו יותר. זה הבטחה, ואני בשנקרא מבטיח שההבטחה הזאת תקרה. אוקיי? כלומר, ככל שתוסיפו יותר פיצ'רים למוצר שלכם, כך הוא ימכור יותר, נקודה. אוקיי? בואו נדבר רגע על אמזון. אמזון לצורך העניין יש לה מספר פיצ'רים. אם הייתה רק נשארת במחירת ספרים, אז כנראה לא הייתה גדלת. אמזון מוכרת היום כמעט כל דבר, כולל אפילו שאפשר להזמין ביצים עד הבית. אוקיי? אני לא יודע אם אתם יודעים את זה או לא, אבל ממש זה שירות שבארצות הברית פשוט משתמשים ללא הפסקה, עם יכולת מאוד מדהימה גם של דיליברי, גם הנוחות של של השליחה מאוד 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 נוחה. אז לצורך העניין, יותר פיצ'רים זה מוכר יותר. הנה גוגל, וזה רק חלק מהפיצ'רים. כל הפיצ'רים האלה, ואם אני קצת עולה מפרודקט אחד לכמה פרודקטים פה ברמה גלובלית, זה כל ה-by product, זה בעצם כל המוצרים נוספים, או תוצרים נוספים שמתווספים למוצר העיקרי, בשביל לגרום למוצר העיקרי למכור יותר. ככל שישתמשו יותר באימייל, בג'ימייל, ככה אפשר לשים יותר פרסומות, אוקיי? ככה אפשר להבין על מה אנשים בעצם מסתכלים, אוקיי? לא יודע אם הם עושים את השלב הבא הזה, אבל אפשר, כן? ואז בעצם אפשר למכור. אוקיי, לא יודע מי אמר את זה, אבל בסדר, נניח. אוקיי, וכמובן כל נושא אחר שאפשר לחשוב עליו כבראוזר וכל דבר כזה הוא by product שבא בעצם לקדם את המוצר המקורי. אז יותר פיצ'רים מוכרים יותר. אז אם ככה, מה זה ה-80-20 הזה?
מה אתה רוצה?
מה?
מה אתה רוצה?
לא.
קצב החשיפה.
מה? עצם החשיפה.
קצב החשיפה.
קצב החשיפה. אז זה יכול להיות ברמה מסוימת, זה אני מסכים.
התלות.
התלות.
פיצ'ר בסיסי ומה
שנבנה. אוקיי. אני ברשותכם רק אהפוך את ה-80-20 ל-20-80, ובטח לעשות את הדבר, ואני אנסח את זה אחרת. אוקיי? אני אגיד את זה ככה. 20% מהפיצ'רים רלוונטיים כל פעם ל-80% אחר של אנשים. אוקיי? כלומר, כל פעם שתבחרו 80% מקהל היד, הנה אתם, אנחנו נמצא פה כנראה 20% פיצ'רים שתואמים לכם כבסיס, כטוב, כבסיס פונקציונלי מצוין. אני אלך לקבוצה אחרת, הם ימצאו 20% אחר, אוקיי? וזה נקודה מאוד חשובה לזכור במוצר, וזו הסיבה שאני אומר שככל שיהיו יותר פיצ'רים, ככה תמכרו יותר. זאת אומרת, המטרה היא לייצר lean product, כזה שיש לו רק 20% פיצ'רים, או X פיצ'רים, או שני פיצ'רים, זה קצת פיקציה, אוקיי? כלומר, צריך הרבה פיצ'רים בשביל למכור יותר, כי כל פעם יהיה לקוח אחר שינצל את המוצר שלכם מזווית אחרת, שלפעמים קשה לכם לראות עכשיו, אולי תגלו אחר כך, ואולי פיצ'רים שמאוד חשובים לו, שפחות חשובים לאחרים. אז איך מגלים את או איך מתמודדים עם הדבר הזה? אז קודם כל אני כן אחזור ללין, ואני קצת אתקן את מה לין, המושג לין. המושג לין הוא לא מוצר הזה, הוא לא מוצר נקי, הוא לא מוצר נקודתי. לין הוא תהליך בכלל, אוקיי? הוא תהליך של למידה שבו בעצם מגלים למה אותו פיצ'ר בסופו של דבר חשוב או לא חשוב, אוקיי? ואם הוא חשוב, אז איך בעצם, מה השיטה בשביל בעצם לנקות כל רעשי רקע או להוריד כל מיני דברים מיותרים בשביל לעצור את הפיצ'ר הזה, אוקיי? אז בגדול עושים identify value, מגלים את למה צריך פיצ'ר, אוקיי? שתכף נדבר מה זה identify value הזה. עושים איזשהו מיפוי, איך ה-value הזה היום מתקבל במערכת? האם הוא קיים? יכול להיות שהוא לא קיים, זה מיפוי פשוט. אם הוא קיים, אז איך הוא היום מתקבל במערכת? ואז מציירים פלו של איך הפיצ'ר הזה נוצר, וברגע שמבינים את זה ומבינים, הפלו בעצם נוצר ומבינים מה, איך הוא קורה, מחפשים נקודות קשר. למה הפיצ'ר הזה הוא מסובך מדי? למה הוא מורכב מדי? למה לא משתמשים בו? האם הוא נחוץ או לא נחוץ וכך הלאה? ואז עושים אלמינציה, אוקיי? אז תהליך לין הוא בסך הכל, הוא תהליך שבכלל הגיע מטויוטה, לא יודע אם שמעתם על זה, אבל בגדול הוא מדבר על תהליך ייצור בכלל. איך מייצרים משהו בצורה כזאת שהייצור שלו יהיה טוב יותר או ממוקסם יותר לצרכים שאנחנו צריכים. אז תהליך לין הוא בעצם תהליך של למידה, ולכן אנחנו צריכים לקחת תהליך כזה ולהפעיל אותו על הפיצ'רים, נקרא לזה ככה, בשביל לגלות מהם אותם פיצ'רים שיגרמו לנו להיות, נקרא לזה lightweight product, ותכף אנחנו נדבר על מה זה lightweight product. אגב, הנה דוגמה ל-lightweight product, שלדעתי הוא lightweight product. מי מכיר את המכונה הזאת? אוקיי, מצוין. ומי, כמה יש בבית? אוקיי, אז צריך את זה. אז אני לא סוכן בחירון של אספרסו, אבל בכל זאת תסתכלו על המוצר עצמו. מוצר נקי. הוא מוצר מעוגל, תכף נדבר למה זה חשוב, כאילו יש בו איזה דיזיין כזה מאוד, לא אקרא זה פנסי, אבל מאוד ככה שייני נקרא זה ככה, יש בו יותר מפיצ'ר אחד, הוא לא רק יודע להכין אספרסו, הוא יודע להכין הפוך, הוא יודע להכין קפה קר, לא יודע אם אתם מכירים, אבל הדבר הזה פה יש איזושהי פונקציה של חלב קר מה שנקרא, ולא רק חלב חם, כלומר יש בו יותר מפיצ'ר אחד, וזו סיבה שהוא גם מוצלח, זאת אומרת, יש בו כמה וכמה פיצ'רים, הוא דיזיינית מאוד נוח, מאוד פשוט, הוא נותן את הפונקציה שאנחנו צריכים שהיא קפה, אבל נותן כמה סוגים, אוקיי? של אותה פונקציה. אז זה lightweight product. אז מה זה lightweight product מבחינתי? lightweight product מבחינתי זה short cycle, קודם כל של פיתוח. lightweight product זה לא כפרודקט, כהגדרה של פרודקט, אלא כתהליך מבחינתי. זה short cycle, תכף נדבר מה המשמעות של short cycle, זה feature discovery, איך מגלים, איך, מה זה ה-identify value, איך מגלים את הפיצ'רים האלה, איך מגלים את הפיצ'רים שהם, שהם טובים, והכוונה היא ל-80-20, אבל באותו cycle, כי בעצם אני עושה רדוקציה לבעיה. באותו רגע, שאני מדבר על cycle, שתכף נדבר מה הוא, בסייקל אני יכול להחליט מה הפיצ'ר החשוב ביותר מבחינתי כרגע, כן? כי אני יכול לעשות פוקוס, כי אני יכול לגלות את זה בצורה כזו או אחרת, אני יכול לקבץ מספר אנשים מסוימים בשביל להוציא בעצם את ה-20% שרלוונטיים להם. אז כשאני מדבר על 80-20, ה-80-20, ש-80% מהאנשים השתמשו ב-20% מהפיצ'רים, היחס שלי הוא לסייקל. כלומר, באותו סייקל שאני מתעסק ב-X פיצ'רים שאני רוצה לעשות, שאני רוצה בעצם לדלבר באותו מוצר, שם אני אגלה מהם ה-20% האמיתיים החשובים לאותו סייקל, ואת כל השאר אני אזרוק לפח, אם אפשר. בעצם אני לא אומר שמוצר הזה הוא מוצר עם רק 20 פיצ'רים, אני אומר שהוא עם כמה שיותר פיצ'רים, כי הוא צריך למכור, דיברנו על זה, אני אומר שהמוצר הזה בסייקל עושה את ההבחנה של ה-80-20, באותו סייקל בלבד. שאלות על זה? אוקיי. בנוסף מבחינתי לעשות, אם כבר לעשות את הפיצ'רים האלה נכון, זה כמובן לעשות תחת right design considerations. אנחנו נדבר על מה זה right design considerations תכף, ואנחנו ניתן דוגמאות, כמו הדוגמה הזאת של שני שוטרים, שזה ה-low design consideration טוב, שמקמו אותו איך שמקמו אותו. אוקיי? אז design consideration מבחינתי זה כל מיני חוקים בסיסיים, איך המוצר צריך להתנהל על מנת למשוך את המשתמש, כמו למשל דוגמה עם search שאמרת שם מקודם. אוקיי? או לתת לו בצורה קלה עבודה מול המוצר. ו-measurement. אחד הדברים החשובים ב-lean process או בתהליך ליני, זה שאנחנו חייבים למדוד תמיד. אז כל סייקל צריך לקבל מדידה. אני לא מדבר על זה, אני לא עושה על זה פוקוס היום, אבל זה אחד האבני יסוד החשובים. שאתה נותן פיצ'ר, אתה החלטת שנניח מצאת את ה-20% האלה, אתה גם צריך למדוד אותם, כי בסוף לסייקל הבא זה ישתנה. ואת המדידה הזאת היא חשובה. אז מה זה short cycle? השורט סייקל מבחינתי הוא בין 5-10 ימים, אוקיי? לתת דיליברי של מוצר. עכשיו, זה לא הגדרה טכנולוגית, זו הגדרה לוגית, אוקיי? מבחינתי מוצר צריך להיות מדולבר כל רגע, כלומר לעשות continuous delivery למי שבא מהרקע הטכני. כלומר, באותו רגע שמפתח עושה צ'קין, הדבר הזה מונע לפרודקשן ואפשר לשחק עם זה, אפשר לראות. סייקל מבחינת מוצר בשביל לצבור כמות פיצ'רים מסוימת וחשובה, זה הסייקל שאני מדבר עליו, שהוא בערך 15 ימים, שאני גם יכול למדוד באינטראקציה, נקרא לזה, טובה יותר. אגב, זה גם תלוי כנראה במוצרים ותלוי בשוק. אם אנחנו מדברים על מוצרים שהם B2B, אז כנראה שאפשר אולי יותר לאפיין סייקל כזה. אם הוא B2C, יכול להיות שהוא יהיה טיפה יותר מטושטש. ובעצם עצם הזריקה של הפיצ'ר שלכם לפרודקשן, ואולי הפנייה של X אחוז מהטראפיק שלכם למקום מסוים, אפשר לעשות את אותה מדידה, בסדר? אז זה נזיל, שום דבר פה לא שחור ולבן, אבל זה פחות או יותר, לפחות כלל אצבע שלי, שאני ראיתי במוצרים שלי, שבין 5-10 ימים שאני יכול בעצם להוציא X פיצ'רים שמינים קצת יותר, ולא איזה רזים, אני יכול גם למדוד קצת יותר טוב, ובאמת לוודא שה... ההחלטה של ה-20 שלי באותו סייקל הייתה טובה. כן. אוקיי, אין, מבחינתי זה כל הפיתוח.
כל הפיתוח.
כן. כשאני מדבר על מנגנוני continuous delivery, לצורך העניין אין QA, כן.
כן.
כן. יכול להיות, אני מדבר מהניסיון שלי והוא פחות באמת מובייל אוריינטד, אבל אם יש פה מישהו שהוא מובייל אוריינטד אז אפשר לשמוע אם זה דומה.
בסייקל אתה בסוף קבעת את
ה... אתה חווה כן
זאת הפיתוח, איזה זה הגיע?
אתה יצא את האדם של התופעות, אותם מוצרים של... אדופשן? אדופשן. לא, אני עקרונית סופר מאותו רגע שזה מגיע בעצם ללקוח, ולא אדופשן באמת. ואדופשן הוא גם יותר תולדה או תוצר של measurement כמו שצריך, לא רק הדרכה. גם צריך, כי לפעמים adoption הוא, אתה יודע, אתה יכול להחליט שאתה רוצה את המשהו, ומבחינת המרשמון שלך, אתה מגלה שזה ממש טעות, כי אנשים לא משתמשים בו ככה כפי שציפית, כן? אז אתה צריך שנות, אז יכול להיות שאין פה אפילו טריינינג לצורך העניין. אבל לא, אני מדבר מאותו רגע שאני מפתח, עד אותו רגע שאני שם בידיים של הלקוח.
זה לא כולל את הדיזיין.
אוקיי, זה כולל את הדיזיין. מה זה דיזיין מבחינתך אגב?
להחליט
אוקיי, זה לא כולל את הדיזיין הפרודקטי, כלומר אני מניח שיש בקלוג מסוים שעליו עשו איזושהי עבודה ראשונית, אוקיי, לא גדול, איזושהי עבודה ראשונית של כמה פיצ'רים שאני צריך לקחת. זה כן כולל אבל את הגילוי הראשוני של אותם פיצ'רים, תכף נדבר עליהם. כלומר, זה כן כולל, נניח אני מחליט שהפיצ'ר שלי זה תמיכה ב, סתם אתן לכם דוגמה, הוצאת אינבויס, סתם בתור איזושהי דוגמה, בסדר, מהמערכת. אז אותו פיצ'ר, איך אני שובר אותו ואיך אני עושה אותו, אני כן כולל אותו בסייקל. אני משתדל לעשות גילוי של requirements בין שעתיים לארבע. תכף נדבר על זה ממש השקף הבא. אוקיי? נראה אם זה מצליח, בינתיים זה מצליח. במיצורים נקרא לזה מאוד מאוד מפוקסים. שאלות? אוקיי. ו-review frequently, כלומר הסייקל שלי מאחר, והוא בעצם מאוד קצר. אוקיי? הוא קצר, זה מבחינת מוצר שאני רוצה לקדם. עוד פעם, אני לא מדבר ברמה הטכנולוגית, אני ברמת הפרודקט או ברמת המוצר צריך לעשות עליו הרבה ריוויו, אוקיי? כמה שיותר ריוויו. אוקיי, פיצ'ר דיסקאברי. אז הפיצ'ר דיסקאברי שנכנס זה בעצם לקחת אייטם ראשון מהבקלוג, אוקיי? שיש בו כבר פריוריטי עסקי מסוים, שעל זה אני גם כן לא דן כרגע, ולתת בו בין השעתיים לארבע, אוקיי? בכל סייקל של ממש שבירה של אותו פיצ'ר, למרכיבים שאני רוצה לפתח. אוקיי, פה הכלל של 80-20 טוב, כלומר אני אתחקר פה מאוד מאוד טוב את מי שבעל הדומיין, תכף נדבר על זה, מי שבעל ידע, מי שהמומחה, ואני אנסה לזרוק כמה שיותר מתוך הצלחת, אוקיי? ואם הוא ממש יעמוד הרגליים האחוריות, אז כנראה זה פיצ'ר חשוב, אוקיי? הדיסקאברי מתבצע בעזרת דומיין אקספרט, מישהו שמכיר את השטח טוב, זה יכול להיות לקוח, זה יכול להיות מישהו שמכיר את השטח. חייב להגיד שהיו לי מקרים שישבתי עם לקוחות וכמובן הכל היה חשוב, הכל היה דחוף, הכל היה זה. בסדר, אז לכן הדומיין האקספרט שלי זה לאו דווקא הלקוח אגב, הרבה פעמים, אלא מי שמכיר את התהליך. אני קורא לו workflow knowledge, כלומר מי שמכיר את התהליך עצמו בצורה הטובה ביותר, ויכול גם לעשות איזושהי איטרציה נוספת. זה מישהו ש היה פעם לקוח וקצת ועושה היום משהו אחר. זה אולי אחד מהאנשים שלי שישבו הרבה 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 זמן. אוקיי, זה וגי, אין פה נוסחה מתמטית, כן, לבוא ולהגיד, כן, אתם צריכים לבחור כזה, כי פעם זה יעבוד עם לקוח, פעם זה יעבוד עם מישהו שאתם תעמידו מהצד שלכם, פעם זה יהיה איזושהי קומבינציה שתחליטו. אבל מה שאתם צריכים להבין, שהלקוח לפעמים מפריע, אז צריך לדעת לעשות את החיתון הזה בצורה חכמה, וממש להשקיע, להבין, זאת אומרת, מי זה האנשים שיכולים להוציא את ה-workflow knowledge הזה. ואני אשתמש בשני טולים עיקריים, שהם טולים של, טולים, נקראים role playing tools, או role playing games, בשביל לגלות את ה-requirements. מהצד הפיתוחי, אני לא יודע אם אי פעם יצא לכם לעשות את זה, אבל יש מנגנון של ארכיטקטורה ושל דיזיין על ידי משחק תפקידים, אוקיי? זה, האמת היא מעניין לראות, עשיתי את זה פעם או פעמיים בחיי, זה נשמע מאוד דיבילי בתור התחלה, אוקיי? אבל כשעושים את זה, זה עושה את הוואליו הזה, וזה חלק מהכלים שלקחנו והעתקנו ועשינו בגילוי של requirements, בשביל בעצם לעשות את המשחק תפקידים הזה. אז מה הכוונה? המשחק תפקידים הוא כזה, תדמינו לכם, נניח שאתם רוצים לבנות ארכיטקטורה. אז אתם רוצים לבוא ולגיד, אוקיי, אתם רוצים לתאר את הפלו. מישהו עכשיו מגיש X, או לא יודע, אם אני אדבר במושגים נניח של גוגל, מישהו מזין עכשיו keywords למנוע. מה קורה? ואז מישהו צריך לבוא ולגיד, טוב, אז אני טקסטבוקס הזה שמזינים אליו, הוא משחק את הטקסטבוקס, הוא אומר, טוב, אני בתור טקסט רוצה שאני אהיה אינטראקטיבי, כן, אני רוצה להציג עוד אופציות שיכולות מיד לקפוץ ללקוח, וכך הלאה וכך הלאה. זה לא קשור כל כך למה בסוף, האם זה UI או אם זה קשור בעצם לפירוק ה-workflow בצורה הטובה ביותר. השני הכלים שאני משתמש בשביל לעשות גילוי requirements, זה משהו שנקרא fishbowl discovery, ומשהו אחר שנקרא walk the floor, אוקיי? אז מה זה fishbowl discovery? fishbowl, או בעצם אקווריום, זה איזשהו מנגנון יעיל, שבו אפשר בצורה, במיוחד מנגנון יעיל לחבר'ה ישראלים, זה אפשר לשבת בעצם, זאת אומרת, אפשר לדבר, נקרא לזה, בניחותה. יש במרכז של איזושהי במה, או של חדר, או של משהו, כמה כיסאות, בדרך כלל ה-N הזה הוא שווה ל-3, בסדר? שעליו יושבים, עליו יושב המרכז, עליו יושב אותו דומיין אקספרט, או עליו יושב בשוב בן אדם שאנחנו רוצים לדבר איתו, ומסביב יושבים כל מיני participants, כל מיני משתתפים, אוקיי? אף אחד מהparticipants מסביב לא רשאי לשאול שום שאלה, אוקיי? כלום. הוא רק מאזין, הוא כותב, הוא רושם הערות, הוא מה שנקרא, כותב לעצמו בצד, בצד דברים. אם הוא רוצה לשאול שאלה, הוא צריך להיכנס פנימה למרכז, אוקיי? והכלל אומר שאם הוא נכנס פנימה למרכז, אז רק הוא, רק בן אדם אחד, אם אין שווה שלוש, רק בן אדם אחד יכול להיות במרכז כזה ששואל את השאלות. בואו אני אדגים לכם איך זה נראה. נניח שאין שווה שלוש, אז יש לנו שלושה כיסאות, הם ריקים, בסדר? ובתור התחלה אנחנו נושיף פה נקודה כחולה, זה הדומיין אקספרט. זה הבן אדם שיושב, הוא מבין את השטח, הוא משחק את המשחק. סתם אתן לכם דוגמה, בואו תחשבו על איזשהו, במוצר מסוים, תחשבו על איזה מסך, אוקיי? על איזה פעולה כלשהי שאתם מבצעים, על איזושהי נקודה, איזשהו פלו שמתבצע, אוקיי? ותתנו לבן אדם אחד לשחק את הפלו הזה, תקראו לו, אתה אחראי להיות מסך הלוגין, אתה מסך הלוגין, באים אליך לעשות לוגין, אתה מסך האינבויס, אתה מסך ה, לא יודע, אתה מסך המשהו אחר, בסדר? והוא יושב פה, הוא מתחלף רק כשמחליטים להתקדם למסך אחר. אני כן ממליץ, אפשר לא להחליף אותו, אבל אני כן ממליץ להחליף, כי בעצם כשיש כמה דומיין אקספרטס, אז הם יכולים לתרום גם בעצמם בתור להיכנס בפנים ולשאול שאלות, וככה להציף את הדברים החשובים. אוקיי, הפרטיסיפנט זה נניח הנקודות האדומות, אז נניח שיש לנו כבר אחד שיושב במעגל, רק הוא רשאי לשאול שאלות את אותו דומיין אקספרט, אוקיי? הוא שואל, תגיד, אז הגעתי למסך אינבויס, איך בדיוק מתבצע הדבר הזה? מה יש עליו? מה אני צריך לראות? איזה נקודות חשובות? איך אני צריך, איך זה קופץ אליי? איך זה יוצא? איך זה נשלח? אוקיי? זאת אומרת, הוא מתאר את התהליך הזה. הוא בעצם שואל את השאלות, והדומיין אקספרט מנסה לענות מה-workflow knowledge שלו כמה שיותר. אוקיי, וכיסא אחד נשאר ריק, אוקיי? ברגע שיש יותר, ברגע שהכיסא השני נתפס, זה אומר שאי אפשר יותר לשאול שאלות במרכז ומישהו חייב לצאת. אז בעצם התהליך הוא כזה, נכנס בן אדם לפה, אוקיי? נכנס לעוד כיסא, המצב הוא עכשיו שניים במרכז, אז אחד צריך לצאת. בדרך כלל מי שיוצא זה מי שהיה שמקודם מן הסתם, כן? כי נימוס, כן? ישראלים נימוס, בסדר, נניח, אוקיי? עכשיו תזכרו, כל מי שמסביב לא רשאי לשאול שאלות, אוקיי? זה מאוד מאוד טוב, לפחות בכמה פעמים שאני עשיתי את זה, אוקיי? זה מאוד מתגבר על זה שיש לי איזה אחד שיודע הכי הרבה, והוא צריך שם, יכול תגיד, אבל כשאני עושה ככה וככה, אז זה יחסית מאוד אפקטיבי, זה controlled environment, אוקיי? זה בעצם סביבה שאני מבקר, ואני יכול לשאול הרבה הרבה שאלות ממוקדות. וכל העניין הזה, כל התהליך הזה הוא בין שעתיים לארבע, ובתהליך הזה פשוט מפרק את כל הפלו לגורמים שהם סופר חשובים, וכל אחד רושם. אחר כך אנחנו נבחר את המינימום שכל אחד יתרשם ממנו, כי ככה בסוף מגיעים אליו. וכמובן, אם יש פה עוד איזה נקודה ירוקה שרוצה להיכנס נניח פנימה, אז אם היא תיכנס, הנקודה האדומה הזאת יצא. אוקיי? זה ה-fishbowl discussion. זה מתבצע בין שעתיים לארבע, והתפקיד שלו לפרק, למצוא את ה-80-20 הזה, כמו שאמרתי, כלומר באותו סייקל, once לקחנו פיצ'ר של invoice לצורך העניין, מה ה-20% הדברים החשובים, ה-workflow החשוב, שהוא באמת נחוץ מתוך הגילוי הזה. כן.
מה אתה חייב לגבי רישום? מה אנשים שרושמים על המצפה שהם...
אוקיי, בדרך כלל הם מתעדים את התשובות מבחינת התהליך, הם רושמים הדומיין אקספרט, כן? ולאט לאט אתה תראה שאם שואלים את זה נכון, בעצם נוצר ה-workflow, וכל אחד רושם, זאת, גם כל אחד רושם קצת אחרת, כי הוא מבין אחרת, ובסוף כשאתה משווה את זה, אתה פחות או יותר רואה איזשהו בייסליין. זה הבייסליין שאתה רוצה לתקוף איתו, זה התהליך שאתה רוצה לעשות. אוקיי?
מי האנשים מסביב? כל הצוות, דיזיינרים?
כל דיזיינרים, פרודקט, זה אפילו דומיין אקספרט מהמסך הבא, שלא משחק את ה... כן, 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 כי הבסיס הזה שמתגלה אחר כך בין כל הרשימות זה הבסיס שמעניין וכולם פחות, קודם כל כולם הסכימו בסוף, לא יהיה ויכוח יותר מיותר. תזכור, הסייקל הוא קצר, לא סייקל גדול, כשאני מדבר מבחינת הפיתוח, מבחינת הפיצ'ר. אז אני רוצה למזהר את, קודם כל שכולם הסתכלו והבינו מה הם רוצים, זה לא, זה מעט מאוד בין שעתיים לארבע, אם יודעים לנהל את זה נכון. אוקיי? ויוצא בסוף שהוא בייסליין מאוד נקודתי, שכולם מכירים, כולם יודעים, וקל יותר לממש.
ומה מספר המשתתפים האופטימלי בדרך כלל?
אנחנו עושים את זה בדרך כלל בין 8-10 אנשים ככה מסביב, אוקיי?
מסתיים התהליך,
אותו פרודקט, אותו פרודקט אונר בסוף ניגש, לוקח רשימות, זה בעניין של איזה 10-15 דקות עם כל אחד, הוא משווה את הרשימות והוא בעצם לוקח את הבסיס הזה לצורך העניין.
וזה פר אותו סייקל?
פר אותו סייקל, כל סייקל, כן. זה בעצם הגילוי של ה-80-20 באותו סייקל, זה מה שאני מנסה לעשות. אני יודע שבאותו, הרבה פיצ'רים זה טוב, אוקיי? הרבה פיצ'רים זה טוב. דיברנו על זה, כי אני רוצה למכור יותר. ככל שאני אעשה, ככה אני יותר מוצלח, נכון? אבל באותו סייקל אני לא רוצה לפתח דברים שהם פחות רלוונטיים. אז אני באותו סייקל מנסה לעשות את הכלל של 80-20.
אתה
עושה לתפוס
את כל הפיצ'רים של הסייקל שיהיה להם איזה גורם משותף,
איזה טים? ברגע ש... זאת אומרת, ברגע שיש לי בדרך כלל כמה אייטמים בבקלוג, נניח 4-5 אייטמים גדולים, נקרא לזה ככה, אינבויס, דוגמה מצוינת, רק לא מזמן עשינו משהו כזה. אז אחד המערכות, היה צריך להוציא אינבויס ללקוחות בצורה מסוימת. זה האינבויס, זאת ההגדרה. אז זה טים משותף פחות או יותר, אוקיי, אותו מכניסים, אבל פה יש הרבה עכשיו דיונים. איך הוא בדיוק מתבצע, מאיפה הוא קורא את הנתונים, איך הוא נוצר, מה הלאות שלו, מה היוזר אקספיריינס שלו. הפירוק הזה הוא פירוק מאוד מאוד משמעותי הזה, אבל יש לו, כן, יש לו איזשהו משהו כללי. זה יכול להיות גם קצת יותר מפיצ'ר אחד, כן? זה יכול להיות ממש גילוי על מוצר שלם. חלק מהמוצרים שעשיתי, אבל אז היה יותר משעתיים עד ארבע, כן? קצת יותר, אז... אוקיי, זה אפקטים, זה... כן, כן, זה בדיוק הרעש, אתם צריכים לעשות לו אלימינציה ולגלות מה... כן.
אבל לא קורה מצב שאתם צריכים לחפור יותר עמוק פנימה ואז לעשות את הכל באותו סייקל, לא מגיעים לכל מה שרוצים. מבחינת זה שזה קטן אני מבינה בהתמקדות במשהו קטן. אבל מבחינת זה שאולי אתה לא מצליח לחפור מספיק ולהבין הכל ולהקל הכל כדי ש...
אני חופר מספיק, התהליך הזה הוא מעולה. זה תהליך שאני בצורה מאוד מפוקסת יודע לא מעט דברים. אין ספק ש... יש דברים בשטח שלפעמים אתה אומר, אוקיי, לא חשבנו על נקודה הזאת, או לא עלינו עליה. השאלה, אם היא מהותית, אז היא תדחה דבר אחר. אם היא מהותית באמת שלא עלו עליה, היא תדחה דבר אחר, או לא תכנס בסייקל של הפיצ'ר הזה לצורך אני. אוקיי? בואו נתקדם. אז רק נשחק את כל האנימציה היפה. רק זה לקח לי הרבה זמן. אז זה היה 20-80 שלי. התחלתי מהשקף הזה. טוב, אז קודם כל, מה היתרונות שאני רואה בתהליך הזה? קודם כל, עשיתי אותו כמה פעמים, אוקיי? ולא פעם ולא פעמיים, ואנחנו משתדלים כל סייקל לעשות משהו דומה, אוקיי? לא לגמרי תמיד עושים את כל המנגנון של הפישבול, ולפעמים משתמשים בכלי השני, שתכף נדבר עליו. אבל הוא קודם כל גורם לאנשים להיות מרוכזים, להקשיב לאותה בעיה, אוקיי? אין כל מיני אד-הוק questions, ויש פה discovery mode, כלומר זה ממש discovery, ממש יושב וממש שותה מה קורה שם. ובצורה מאוד מאוד אפקטיבית אפשר להגיד שמצאנו לא מעט בעיות כאלה שאנשים פתאום נתקעו ולא חשבו ולא ידעו, כי מישהו שאל איזה משהו ואמר, כן, זה מעניין, וזה כיף לגלות את זה שם ולא כמובן בסוף. הטול השני זה walk the floor. אוקיי, זו הגדרה שלי, אני מצטער בעצם על השם הוא לא טוב, אבל הוא בעצם לקחת את כל הפלו שכרגע עשינו בסייקל, ובצורה ובלפה לחזור עליו בפני אוסף של אנשים, ופשוט להתחיל מאיזושהי נקודה מסוימת, וללכת ללכת אחד אחרי השני באותו פלו, ולדבר עליו. טוב, הבדיחות נגמרו לי, אז מישהו אחר צריך. אה? אוקיי, אנחנו ננסה. בכל מקרה, זה בערך up to שעתיים לסייקל, לפעמים הרבה פחות, כן? זאת אומרת, אם זה סייקל שהכיל פיצ'ר רציני, אז זה up to שעתיים. אבל בעצם לוקחים כמה אנשים, נניח פרודקט אונר, דיזיינר, עוד איזה מפתח, ופשוט הולכים על הפלו מקצה לקצה. נניח אומרים, טוב, אני מתחיל עם הסרצ', בוא נדבר על הסרצ'. אני מזין קיוורד, או אני מתחיל מקטגוריות, כלומר יש כמה אופציות לעשות את הסרצ'. ואז אני מקבל תוצאות, בסדר? התוצאות, מה אני צריך, אני מקבל תוצאות, נניח אני רוצה לבחור איזשהו מוצר, בואו תדמיינו לכם אמזון. אז איך אני בוחר מוצר? אני רוצה רייטינג, אוקיי? אני, אוקיי, אז איך אני בוחר עכשיו רייטינג? כלומר, אתם ממש מתארים בלפה את הפלו, אוקיי? ומנסים לראות על האפליקציה שלכם אם אפשר, אם היא כבר כתובה, ואם לא, ממש לתאר את הפלו אחד אחרי השני, ובעצם ציורית, ממש לצייר את הפלו הזה מקצה לקצה. הדיסקשן שמתעורר, אם אני פתאום לא מצליח לעשות משהו באפליקציה או לא מצליח לצייר את הפלו, זה הדיסקשן המעניין. הוא בעצם מוודא שמה שעשינו גילוי הוא תקין ועדיין ממומש בהתאם ועדיין נוח. עדיין ברמת ה-user experience הוא, או לא רק user experience, גם מבחינת הפרודקט עונה לבעיה. אוקיי? ובסוף הבעיה או הצורה שבה אנחנו מקבלים החלטה מתבצעת על ידי וורטינג.
יש כאן איזושהי הנחה נסתרת שאנשים, זאת אומרת, לא ברור לי בדיוק איפה כאן מדברים עם יוזרים. זאת אומרת, לקחת סטייקהולדרס בחברה במקום יוזרים.
הדומיין אקספרט בגילוי הוא סוג של יוזר.
בסדר, אז אם היינו מדברים דוגמה על קונסיומרס, איפה שאין סיילס, ובוא נאמר שהיוזרים הם לא מתכנתים, וגם אנשי תוכנה במקרה הם לא היוזרים, אז למעשה החלפת את השיחה עם היוזרים בשיחה עם אנשים מהחברה.
אוקיי. היוזרים קודם כל נמצאים באותו גילוי, כן? זאת אומרת, אם אני מדבר על קונסיומרס, אז אני צריך לקחת מישהו שמאוד מבין את הקונסיומר פלייט, כן? אני לא יכול להזמין מיליון יוזרים, נכון? עכשיו, אל תשכח שאמרתי שיש measurement, ואני לא מדבר, זאת אומרת, הפוקוס שלי זה לדבר טיפה איך מגלים את הדברים, מה הצורה, ולדבר טיפה על design considerations, ואני השארתי את ה-measurement, שזו חתיכה מאוד חשובה, שזה סוג של שיח נוסף שאת עושה עם קונסיומר פלייט, אוקיי? כי א', אתה צריך לקחת מישהו בדיסקאברי, מישהו שמכיר כמה שהוא יכול להכיר את הקונסיומרס, כן? זאת אומרת, מה שאפשר. ודבר שני, הלמידה שלך בקונסיומרס היא מאוד טובה על ידי measurement. על זה אני כרגע לא מדבר, בסדר? אבל measurement זה קריטי.
אתה הולך ל-measurement in a way, ה-measurement הוא ברור, אבל כאילו אתה הולך ל-measurement עיוור.
לא.
אבל
זה מה שקורה בקונסיומרס. אתה יודע מה חושבים מיליארד סינים? אני לא יודע מה הם חושבים.
אני הולך לדבר איתם לפני
שאני מסמד. עם כל המילה הרצינים.
כולה.
לא, אז אתה יש לך מישהו שכנראה הכיר איזושהי בעיה מסוימת בקונסיומר פלייס הזה, אוקיי? והוא חושב שהפתרון הראשוני הוא טוב. איך אתה מגלה? אתה מדבר איתו, אתה מפרק את זה קצת יותר טוב, אתה מכניס לעבודה ואתה מיד מתחיל למדוד. המדידה שלך היא כבר מכניסה הרבה יותר קונסיומרס אמיתיים פנימה, אוקיי? ואז גם משפיעה על ההחלטה שלך. אבל זה בעצם שלב שהוא סופר חשוב, שלא תבינו, כן? צריך לעשות אותו, רק פשוט אני בעוד רבע שעה...
אתה תעזור על ההחלטות של ההחלטות.
נכון, אין ספק, אני לוקח את זה. נכון, אני עוד פעם ציינתי את זה בהתחלה, זה מה שצריך לעשות אם אני מדבר כרגע על קונסיומרס בצורה כזאת, אפילו גם לא קונסיומרס, מה זה משנה? measurement הוא חשוב והוא חלק שמשפיע על ה-backlog, רק פשוט אין לי זמן להגיע אליו היום, אני רוצה להגיע לדברים אחרים. אז מה הטוב ב-walk the floor? זה design by committee. זה בעצם ה-World Trade Center, אחרי שבעצם התאומים נפלו. זו הצעה של הדיזיין שניתנה, אוקיי? זאת הצעה שבסוף התקבלה, אוקיי? מה קרה באמצע? הדיזיין הראשוני הוא על ידי בחור יהודי, שאני כרגע לא רואה את השם, אוקיי? אבל מסופר... מה? כן. שהוא קצת ככה... ליפסטין, כן, שהוא בחור קשה, אוקיי, ואומרים שברגע שאתה רוצה לעשות מוצר, שהוא מוצר שעומד בזמן, אוקיי, ומוצר שהוא נניח נקודתי ומהיר, אז אתה צריך איזה שליט על, שישתלט על כולם, יחפה את דעתו, ובסוף יצא משהו. אבל אם אתה רוצה לעשות מוצר שהוא איכותי ולאורך זמן, אז אתה צריך לעשות design by committee. אגב, זה pattern, אוקיי, בעולם הארכיטקטורה. ובסוף לקחו את הדיזיין שלו, נתנו לכמה אנשים ועשו עליו איטרציה, אמרו, תשמע, זה לא בטוח, פה זה יקר מדי לעשות הסיפור הזה, לא יודע, זה מגלומני שם, לא, תקראו מה שהוא עשה, יש לו שם איזה דק שפונה, ויש לו שם מצים שתקועים פה לאורך כל הזה, קיצור, יש לו שם איזה יער, וכך הלאה וכך הלאה. ובסוף עשו איזה איתרציות ואיתרציות עם, עם כל האנשים בעלי מקצוע, שבדקו ובחנו מה נכון, מה נכון לעשות, מה בטיחותי, מה זול יותר וכך הלאה, ובסוף הגיעו לדיזיין הזה. Okay? אז דיזיין לאיכות הוא כמה, כמה שיותר אנשים מעורבים ככה טוב יותר, וזה חלק מה-walk the flow. יש לנו עוד 5 דקות, אז בואו ככה נזוז. כשאתה מגיע הוא עובר, הוא מפחד ממך.
בשעה הבאה ייכנס פה איזה מומחה לטפל בדברים, אז אם צריך, תמשיך קדימה. המעז מנצח.
מזל שהקרפסמנשיפ זה בצד השני, ואני אחרי הקרפסמנשיפ, אז בסדר.
סתם.
אוקיי, לא נורא. טוב, בואו רגע ניתן 5 דקות על design considerations. דיזיין הוא קריטי, הוא לא רק ל-UX UI expert, אוקיי? אני רוצה להגיד לכם את זה. אתם גם בתור מפתחים, גם בתור product owners, צריכים להבין שיקולי דיזיין. כי זה מאפשר adoption. זה מאפשר לכם אחר כך למדוד ולקחת ולהבין פיצ'רים בצורה טובה יותר, אוקיי? אז אני מציע לא להשאיר. יש לי דוגמה לאפליקציה שלנו, שאם זה לא יעבוד עכשיו, זה יהיה בסדר. אז בגדול זה שאפליקציה שנועדה לעשות, אחד מהשימושים של המנוע החזור שלנו זה בעצם לרוץ על עולם האינטרנט, אוקיי? למצוא בעצם תמונות ולדווח את התמונות, לדווח את השימוש בתמונות האלה ללקוחות שלנו. עכשיו לא אלא אתכם בפרטים למה צריך את זה, חלק זה אנליזה, חלק זה הגנה על זכויות יוצרים, יש פה כל מיני מנגנונים כאלה. אבל בגדול המוצר מאוד פשוט, יש לו search בצד שמאל, יש לו את הריפורט ויש לו את הדיטה של הריפורט, אוקיי? כשמדברים על ה-design practices, אז יש משהו שנקרא hierarchy of needs, בדיוק כמו משולש מסלו, אז יש משהו כזה בדיזיין, שהוא מתחיל מכך שצריך functionality, קודם כל המוצר חייב לענות לפונקציה, הפונקציה זה לראות ריפורטים, אז זה הפונקציה, אז אני רוצה בקלות לראות ריפורטים. אחר כך הוא צריך להיות reliable, כי אם הוא כל הזמן יתופף, אז אף אחד לא יעבוד איתו. ואחר כך, הנה דוגמה למשל, אוקיי, למוצר מאוד reliable, שקוראים לו מקרן, הוא צריך להיות יוזבר, אז צריך לעשות לו פלאג בקלות, ואחר כך הוא צריך להיות יעיל, ורק בסוף הוא צריך להיות קריאיטיבי. אז אם אתם חושבים על דיזיין קריאיטיבי, תשכחו מזה, זה לא רלוונטי לאף אחד, בואו תתמקדו קודם כל בפונקציונליות. אוקיי. טוב, אז פה אתם לא רואים ממש דוגמה מעולה לפונקציונליות. בסדר, הפונקציונל של הדבר הזה זה slice ודייס, אני רוצה לראות ריפורטים, בסדר? זה המנגנון. אוקיי, פאטרן אחר זה accessibilities. Objects ו-environments צריכים להיות מתוכננים ככה שיהיו שימושים לכמה שיותר אנשים ללא modification. כלומר, אם ניגשים למוצר שלכם וצריכים להדליק משהו, לחבות, לגלות, לפתוח חלון, זה אומר שהוא לא accessible, אוקיי? הוא לא טוב. רוב האנשים צריכים לגשת ופשוט לעשות מיד את מה שהם רוצים לעשות, בלי לפתוח דברים, בלי לסגור ובלי בלי לעשות דברים מתוחכמים. אוקיי, הוא מתעייף. אחד הדיזיינס הבאים זה דווקא performance load, אז נראה לי שהוא לא עומד בזה. טוב, יש פה search, יש פה דוגמה לאיזשהו advanced search שיש לנו, שהוא פה. שימו לב, הוא נורא שטוח. במקום ללכת ולעשות עכשיו איזשהו פאטרן של מישהו ילחץ עכשיו, יפתח איזשהו advanced search, זה ייפתח, אנחנו עוד לא יודעים בכלל אם מישהו, מה שנקרא, ישתמש בו הרבה או לא. אבל אנחנו כן יודעים שיש חלק מה-slice ו-dice שהוא מאוד 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 חשוב. כרגע אנחנו בוחרים אותו, בחרנו לשטח אותו, לתת אותו ללקוחות ולמדוד. אוקיי, מה קורה? אם נראה שרוב הלקוחות לא משתמשים, אנחנו קודם כל נסתיר את זה. אם נראה שגם זה לא בשימוש, אנחנו נוריד את זה. אבל לפחות כבר עכשיו אנחנו יכולים לראות שהרבה אנשים ניגשים וכן עושים בו בזה שימוש. כלומר, השיתוח הזה, למרות שהוא מכוער ב-UI, אני חייב להגיד, אוקיי? השיתוח הזה הוא קודם כל עומד בפונקציונליות, כלומר הוא משותח, אבל הוא נותן בקלות להגיע ל-advanced search ולעשות חיפוש בעזרת עוד כל מיני דברים אחרים. אוקיי, performance load. ככל שיותר קשה לעשות task, ככה פחות יצליחו לעשות אותו. ככל שיצטרכו ללכת ימינה, ללכת שמאלה, לפתוח, לעשות כל מיני דברים, ככה פחות יהיה שימוש באפליקציה שלכם. אז אם מדברים על אותו slice ו-dice, אחד הדברים לעשות זה לשמור search queries. אוקיי, לאפשר ללקוח אחר כך להגיע ולעשות את אותו slice ו-dice בעזרת saved search, במקום ללכת וכל פעם לתת לו את האופציה לבחור מחדש. אוקיי? אז זה דוגמה לדיזיין פאטרן של performance load. ביופיליה אפקט זה בעצם אפקט שברגע שרואים שטחים נקיים פשוטים, כמו עמוד הזה, אז זה מזוויע אותנו ואנחנו אומרים, אוי, זה לא נעים, אבל ברגע שיש לנו תמונות, או ברגע שיש לנו איזשהו שילוב בין אימג'רי לתמונות, אז בעצם האפקט הזה מאפשר בצורה קלה יותר לתפוס את מה שקורה, אוקיי? אז במקרה הזה שילוב בין תמונות לבין טקסט נותן את הפתרון. Progressive disclosure זה בעצם לגלות לאט לאט את הפיצ'רים, וזה בדיוק קשור ל-advanced search שאתה אמרת מקודם. כי יש search ויש advanced search שאפשר לגלות אותו, ולא תמיד צריך להציג אותו. אז גוגל ראו שה-search הפשוט של keyword ברמת הטקסטבוס פותר את זה, אז לא צריך advanced search הרבה. במקרה שלנו, המוצר שלנו, יש בו את ה-report, ורק אם לוחצים על ה-report רואים את ה-details. כלומר, זה נקרא progressive, בעצם progressive disclosure. עכשיו, הדבר הזה לא תמיד נפתח. הוא נפתח פעם אחת, הוא מגיע סגור, מי שלוחץ, הוא יפתח פעם אחת וישאר, זאת אומרת, אם צריך, כי מישהו רצה את זה, מישהו גילה את זה. וככה זה יישאר עד שהוא יסגור את זה, אוקיי? או אם הוא, זאת אומרת, אם הוא פתח את זה פעם אחת, ויש לו preferences, אם הוא צריך לחזור את זה, זה יישאר פתוח, כן? זאת אומרת, אחרת הוא יסגור את זה. טוב, יש לנו עוד שני פאטרונים וסגרנו. אני קצת ארוץ פה. Colors. אני בטוח שאתם לא רוצים שאפליקציה תראה ככה, ואתם לא רוצים שאפליקציה תראה ככה. אז הפאטרון של colors זה שאנחנו צריכים להשתמש ב-colors שהם קרובים על המעגל הזה. תחפשו מה שנקרא color wheel, אוקיי? ותבחרו תמיד עד חמישה גג colors, והם חייבים להיות adjustment. כלומר, אתם לא יכולים לקחת סגול וכתום פה מגדי, זה ברמת העין לא תופס, ואנשים נבהלים מהדיזיינים האלה, אלא כן הם מאוד, מאוד מיוחדים. עכשיו, יש צורה לעשות גם הדגשה, כלומר, להגיד מהו מידע חשוב. מידע חשוב, יש איזושהי צורה של ללכת לתת בצבע איזשהו שינוי ב-U-level שלו, אוקיי? עכשיו, זו דוגמה מאוד מעניינת שאני רוצה לתת. נאג' זה בעצם לשנות את הבהבר של הלקוח שלכם בלי להניש אותו, אוקיי? אתם רוצים לשנות אותו, אוקיי? אז דוגמה טובה זה דיפולטים. דיפולטים הם לא חובה, אתם לא מאנישים, אבל כשדיפולט קיים, קל יותר לעשות חיפוש. הנה דיפולט דלוק כבר, הנה דיפולט והנה דיפולט שכבר דלוק, אוקיי? אז מי שרוצה לעשות שימוש מיידי, עושה שימוש. אבל הנה דוגמה עוד יותר יפה של השימוש הזה. אתם יודעים מה זה? אוקיי, יפה. ומה, למה הזבוב שם? אוקיי, יפה, זה זבוב לא אמיתי, אוקיי, זה זבוב שמצויר שם, ומחקרים הוכיחו שברגע שדבר כזה נמצא, אנחנו מנסים לפגוע. ורואה שאנחנו מנסים לפגוע, אנחנו קולים, והפתרון הזה מיושם בשדות תעופה, שם התחזוקה של הדברים האלה קשה, וגם פספוסים הם קצת יותר בעייתים, וקורים ליותר, והם שמו לב שברגע שהם עושים את הפתרון הזה, האחוז של התחזוקה של השירותים יורד, ב-80%, 80%, אוקיי? זה נאג', אוקיי? זה בעצם דיפולט שהוא לא מעניש, אבל הוא משנה את הבהבר. במקום עכשיו לפספס, אנחנו קולים. אוקיי? ואחרון, אחרון, יש עוד כמה, אבל אני מסיים. Death of processing, עושה לי טובה תעבוד. זה עוד דוגמה של דברים ריקים ופשוטים. לעולם אל תשימו בלובים של טקסט. הנה העתקתי דוגמה שמה שרן תבורי כתב על החנייה, שאין חנייה לצערנו. אוקיי? הנה דוגמה בטקסט. אוקיי? אוקיי? והנה דוגמה שאני בסך הכל רק שברתי אותה והוספתי שתי תמונות. תסתכלו שגם הוספתי שאפשר לקחת בייק, אבל במקום מילה בייק כתבתי ממש, שמתי אייקון. שימוש באייקונים מאוד משפר את הקריאות וההבנה במוצרים שלכם, והוספתי גם מפה איך להגיע, אוקיי? אם הייתם רואים את זה, אז אני מניח שאתם יכולים לראות שהצד הימני נראה קצת יותר אינטואיטיבי, ומה שזה מאפשר זה לקרוא בקלות יותר את הטקסט. כלומר, להבין את הטקסט לא רק בגלל האימג', אלא בגלל שהוא גם שבור ויש בו גם אימג'ים, הוא גם ארוך יותר. כלומר, הפרינסיפר הזה אומר, הדיזיין פרינסיפר הזה אומר, ככל שאתם רוצים שהבן אדם יבין, אסור שהוא יהיה שטוח באותו לבל, הוא צריך להיות יותר עמוק, יותר אימג'ים, וגם אייקוניזציה מאוד מאוד עוזרת. טוב, לצערי הרב, זה הדגמה לא לינית הייתה פה, אבל זה מה שיש. אני סיימתי, אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות. כן. 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 כן, זה measurement. אז מבחינתי מה שאני עושה בדרך כלל זה כל סייקל מן הסתם, תמיד הוא הולך בסוף ללקוח. אנחנו כן, סיימנו. אני אתרקחת.
בואו תסתפו לכיתה גדולה.